שלום, ברוכים הבאים לפודקאסט המעיין. אני עזר, ואיתנו כרגיל פה היום עומר זיו, ואנחנו היום נדבר על טרקים ועל כל מה שמעבר. עומר, אם אני שואל אותך, איזה אזור אתה הכי אוהב לטייל בו בארץ? מה תענה?
קל, מצפה רמון, מדבר, כל המחטש, הכי קל, שאלה קלה.
לא כזאת שאלה קלה, יש הרבה מאוד אסכולות לגבי טיולים בדרום בארץ, יש את החבר'ה של הרי אלת, יש כבדים כאלה של מדבר יהודה, אבל כן, אין ספק שהמחטש זה אולי אחד האזורים הכי כיפים שיש לטייל בארץ. אל תשאל איזה אורחת יש לנו פה היום. רותי קובזנסקי, היא ולא אחרת.
אתה יכול להיות שאתה מתכוון לרותי סובב?
רותי סובב גובזנסקי, היא ולא אחרת.
כבוד גדול.
כבוד גדול. רותי, שלום.
שלום. שלום עומר, שלום יזהר. כיף להיפגש איתכם.
גם איתך.
רותי, כיף גדול שבאת. יש לי פה גילוי נאות, אני ורותי מכירים כבר לא יום ולא יומיים. כבר הלכנו צעד או שתיים במרוקו, באיסלנד. אני מקווה שנלך עוד הרבה בעתיד.
חוויות לא פשוטות.
האמת שכן, אני חייב להודות, אני מרגיש פה כמו גלגל שלישי קצת, חבר'ה. תכניסו אותי פה למים.
לאט לאט, אל תדאג. עד סוף הפרק. עומר,
אנחנו נפגש אחרי.
אני הזמנתי את רותי להתארח, רק כי אני בעצם רציתי לפרגן לך על זה שאתה הכי אוהב את מחטש רמון, ורותי היא הגברת לדבר איתה על מחטש רמון ועל הסובב מחטש, עליו בעיקר נדבר היום. רותי היא חלק
פרגנת לי.
חשוב, מה? רותי היא חלק ממופ, מדבר וים המלח. רותי, את רוצה לספר לנו מה את עושה במופ, מה המופ עושה במצפה?
בכלל, מה זה מופ מדבר? מופ מדבר וים המלח זה גוף ששייך למשרד המדע, והקים מעין מקום למחקר בדרום הארץ, לאנשים שלמדו זואולוגיה, ביולוגיה, חוקרים, גיאולוגים, שלא צריכים לנסוע רחוק ממקום מגוריהם, ופשוט יושבים וחוקרים איפה שהם גרים. אז אם זה בחצבה, או אם זה בשחרות ליד אלת, או אם זה במצדה, או אם זה במצפה רמון. ואני נמצאת במצפה רמון, במופ מדבר וים המלח, שם יושבים גיאולוגים, הידרולוגים, בוטנאים, זואולוגים, חוקרים את מה שסביבם, וכל זה לטובת הקהילה, וגם לטובת המחקר. ווין ווין.
כמה זמן את גרה במצפה כבר?
אני גרה 3 שנים במצפה רמון, באתי מהצפון, באתי מנופית, ישבתי מעל נחל ציפורי, תצפית מדהימה, טיולים, 20 דקות אני בהרדוף, 20 דקות אני בקרמל, ובכל זאת אין כמו המדבר, אין כמו מצפה רמון, זה חלום שהתגשם, אני מאוד שמחה להיות כאן.
תכלס, 3 שנים זה כבר מספיק ארוך כדי לשאול אותך מה את הכי אוהבת במחטש.
איזה נקודה אני הכי אוהבת. האמת שאני לא יכולה לשקר, אני מאוד אוהבת את 8 הימים של ההליכה הרציפה הזאת של סובב רמון. ואם אתה שואל מה בתוך המסלול הזה של 8 הימים, יש נקודה אחת שנקראת 866. שנמצאת במצוק הדרומי, נקודה שכשעולים אליה קשה לרדת. מדהימה. זה כמעט השכינה שירדה.
866 זה הגובה של,
כן.
של ההר הזה. יש לו שם או שזה פשוט גבעת 866?
לא, למעשה זה חלק מהמצוק הדרומי של המחטש, חלק מהסובב, חלק מהמסלול החדש שלא מזמן נחנך. הנקודה הזאת שהיא מגיעה ביום השישי, אני חושבת, של הסובב, היא איזושהי מין פסק זמן כזה לראות, להתחבר, להקשיב, להבין איפה אתה נמצא. קשה להבין, כי כל כך יפה שם. כי באמת מחטש רמון הוא מאוד מאוד מיוחד. יש עוד מחטשים בארץ, יש עוד מקומות מאוד יפים, אבל במחטש, כמו שנאמר, 10 קבין גיאולוגיה ירדו על העולם, 6 מהם מחטש רמון. כל וולקנולוג, כל אדם שחוקר הרי געש, או כל תופעה אחרת שקרתה בעולם, געשית או גיאולוגית אחרת, חייב להגיע למחטש רמון. ומצפה רמון, שעל מחטש רמון, זה מקום נפלא להתחיל בו.
נראה לי כל מי שמטייל ואוהב לטייל בארץ, גם יש לו את המקום ואת החיבה שלו למצפה. מה את הכי אוהבת במצפה?
אני אוהבת לקום בבוקר, ולדעת שב3 צעדים אני עומדת במקום שכל יום הוא משתנה, שכל יום הוא אחר, בתצפית על המחטש, אם אני רוצה אני ארד ואני אגיע למדבר הקיצון, ואם אני רוצה אני אקפע מקור בגובה 800-900 מטר. החוויה הזאת של לגור באחד המקומות היפים בעולם, אין כמוה. שקט כזה ותחושת מדבר, יש פה משהו אחר.
תחושת מדבר, זה הגדרה טובה. אז בעצם שמך רותי סובב נתן לך בזכות הסובב רמון שפיתחת, קידמת, סימנת. איך זה מתחיל? על איזה דלת דפקת?
הגעתי לבית ספר התיכון שם, ואמרתי למנהלת של הבית ספר, אני באה להציע לך משהו אחר בטיולים שנתיים. אני יודעת שאיזר זה מדבר אליך קצת בגלל הקשר החינוכי שלך. היום במערכת החינוך יש טיולים נודדים וטיולים שהם באמת במהות שלהם טיולים, ויש עוד כל מיני דברים אחרים שאנחנו פחות אוהבים. ובמצפה רמון ככה זה היה. ואז אותה מנהלת הסכימה ואמרה לי, בואי ננסה. ומאז יש טיולים נודדים בבית ספר התיכון כאן, שזה משנה לכל האווירה של המורים, של התלמידים, באמת ללכת. ואז הבנתי שזה מה שאני אוהבת לעשות. אני באתי ממקום של חינוך דרך השטח, של ללכת מסלולים עם ציוד על הגב מאוד מאוד קשים כחלק מתהליך טיפולי, והבנתי שכולנו שם, כולנו צריכים את זה. והגעתי ואמרתי, אני רוצה פה לטייל ברגל. ויצאתי לחלק מהמסלול של הסובב, לארבעה ימים של מערב הרמון, והבנתי שזה משהו שהוא ברמה של האנפורנה של ישראל.
אחלה של סלוגן, האנפורנה של ישראל, סחתן. אז בואי ספרים לנו קצת פרטים. מה זה בעצם הסובב רמון?
8 ימי הליכה, 130 קילומטר שמקיפים את המכתש, מקום שהוא מאוד קרוב, שקל לצאת ממנו, קל לחזור אליו, רוב הימים אפשר גם להגיע עם הלוך חזור כזה ולישון במצפה, אבל אפשר גם להתנתק ל8 ימים ולהרגיש תחושה של ניתוק, ונופים שאין כאלה בעולם, ורק צריך ללכת. ומאוד חשבתי איך כולם ידעו על מקום כל כך יפה, יש כל כך הרבה שבילים בארץ, יש כל כך הרבה סימוני שבילים, למה שיבחרו ללכת דווקא את 8 הימים של סובב מכתש? ואז בא הרעיון של לכתוב ספר. דיברתי עם מי שסימן את השביל, שקוראים לו נדב, שגם הוא היו לו כאלה מחשבות, ולפני 5 שנים התחיל לפלס את הדרך, איך מסמנים שביל חדש בארץ. וזה לא פשוט. הוא עבד ועובד עד היום, הוא היה פקח, והיום הוא עובד ברשות הטבע והגנים, בחיבור של חינוך וקהילה. בכל מקרה, נדב הצליח לשכנע שצריך לסמן עוד שביל בישראל, כי זה לא פשוט. ולקחו משהו כמו 2 עד שהוא יצא לדרך, והוביל את מסמני השבילים, כי זה לא כל אחד מסמן שביל.
את מי צריך לשכנע בעצם? כדי לסמן שביל.
יש ועדה לסימון שבילים, וצריך לבוא אליה בהצעה. ולמעשה זה מתחיל מרשות שמורות הטבע, החברה להגנת הטבע, ובסוף כשמביאים מסלול מוגמר ויש לו צידוק, אז ככה זה צריך לעבוד, כדי שלא יהיו עוד הרבה קשקושים על סלעים, וגם צריך לדעת איך לסמן. צריך לשים לב לא לסמן על אתרים ארכיאולוגיים, כל הסובב מכיל המון אתרים ארכיאולוגיים, צריך לדעת לא לסמן עליהם את הסימן הסגול של הסובב. הסובב הוא מעגלי, אז איך מסמנים שזה אפשר ללכת גם להתחיל מערבה וגם להתחיל מזרחה?
למה השביל מסומן דווקא בסגול?
צבע הסגול בולט יותר משני הפסים הלבנים.
אז השביל הוא גם שביל יחסית חדש, ויש לו, אני יודע, מקומות שצריכים להטמין מים, ויש מקומות שיש חניונים יותר מוסדרים, או פשוט חניוני לילה בלי כלום. איך זה עובד באמת מהבחינה הזאת?
אוקיי, אז אני אתחיל ואומר שהשביל הוא למעשה שוזר את המסלול בצד המערבי והמזרחי, שכבר בחלקם היו מסומנים. הרבה מאוד מהשבילים של המסלול הסגול, הם שני סימונים, אחד שהיה ואחד חדש. אז אם אנחנו לוקחים את פרסת נקרות, הר סהרונים, הר ארדון, כולם היו מסלולים מסומנים, אבל לא היה להם המשך. ומה שעשה הסובב עלה גם על המצוק הצפוני של המכתש, הגיע למצפה רמון, ויצא לדרך מערבה, דרך בורות לוץ, הרמון, שם יש מסלולים חדשים, וירד שוב חזרה, כמובן לאזור של עין סהרוני וכך הלאה. אז את המסלול אפשר להתחיל בכל מקום, הרי הוא מעגלי. אני הייתי ממליצה להתחיל במצפה רמון, לחוות את החוויה המצפאית, ללכת למועדון הג'אז, ללכת לחווית, לאכול, או בכל מקום אחר, אם אתם טבעונים, אז תאכלו במסעדה שהיא טבעונית, כאן, מעונה. לא חסר מקומות, מקום שאפשר להישאר בחודשים, כמו שאתם יודעים. אז התחלנו במצפה רמון, הגענו לשני חניוני לילה שאפשר להגיע אליהם אחר כך חזרה למצפה בלי שום בעיה, אבל גם אפשר לישון בהם. בחניון הראשון יש מים, בחניון השני יש מים, החניון השלישי והרביעי מתחילים להיות בעייתיים, כי צריך לארגן התמנות או הספקה של רכב ליווי, אם זה קבוצה גדולה, להעברת הציודים וכך הלאה. אז אנחנו מדברים על חניון לילה שנקרא הר עידו, וחניון לילה שנקרא מפער פיתם, שאליהם יכול להגיע רק ג'יפ. ממשיכים מעלה ואנחנו מגיעים שוב לאזור שהוא ממש על הכביש, חניון לילה נקרות, שוב חניון שהוא די חדש, שם ארגנו מים, רטג ארגנו שיהיה מים לאלה שעושים את הסובב ובכלל למטיילים, ומשם ממשיכים, חוצים את כביש 40, ומגיעים לחניון נחל גוונים, חניון בעירות שהוא בכלל סוג של מלון, ומחניון בעירות ממשיכים לחניון לילה הר ארדון, שאין בו מים אבל הוא נגיש למכוניות, ועולים על המצוק הצפוני, הולכים לא מעט, ואולי בעתיד יהיה עוד חניון לילה על הדרך, מלמעשה הר ארדון עד מצפה רמון. הליכה לא פשוטה, אבל שווה את ההליכה.
בכלל, כל המכתש, אני חושב בשנתיים האחרונות, קיבל תנופה אדירה מבחינת הפיתוח שלו, וההנגשה שלו לכל סוגי המטיילים, לא רק למטיילים ברגל. אני סיימתי טיול במכתש, ואני זוכר שכבר השלטים היו גם עם קילומטרים וגם עם זמן משוער של הליכה, שזה נותן מידע יותר טוב למי שפחות יודע להעריך מרחקי הליכה, ואז זה גם מקל על את יודעת, על מקרים כמו ללכת לאיבוד, או פתאום חילוצים שצריך. אז בכלל, כל המכתש,
לגמרי.
פלוס הנקודות מים והשביל סובב רמון, נותן תנופה מאוד אדירה.
זה עבירה של חול, שלטים, קילומטרים, שעות, שביל ארוך, מרכז מבקרים, ממש עבירה של חול.
אני יכולה לספר לכם עוד, שזה המקום הראשון בארץ שבחניוני הלילה שמו שירותים אקולוגיים. וזה שוב לזכותו של נדב. אותו נדב שרצה לסמן את השביל, הוא אמר, איך אנחנו יכולים לבקש מאנשים שיבואו לטייל, וגם שישמרו על ניקיון, אם אין להם שירותים אקולוגיים. אז יש בחניונים, בחניוני הלילה, קבוע שירותים אקולוגיים, זה מאוד משדרג את הניקיון, עם זאת יש עוד הרבה מה לחנך כמובן, אבל איפה רואים יעלים ופרעים ונופים, כמו שרואים בסובב?
אבל רגע, רותי, יש לי שאלה קצת מאתגרת. מצד אחד, אני יודע שהובילו, אמרת שהובילו מים לשני חניוני לילה, ויש שניים שאין בהם וצריך התמנות. מה באמת השיקולים לפעמים? כי השביל הוא גם מונגש למי שרוצה לעשות טיולים חד יומיים, אבל אם אני עכשיו רוצה לעשות את כולו, אני צריך להאריך מראש גם מבחינה כספית להתמנות מים בפנים. ממה שאת יודעת, נגיד, למה לא להכניס כבר ברזי מים לשאר החניונים, ופשוט להקל על כל הסיפור הזה?
זה איזשהו חלום של כל מי שרוצה לדאוג שהטיילות תגיע מהארץ ומהעולם. יש בעיות פשוט לוגיסטיות, קשה להעביר צינורות מים כשאין, וקשה להעמיד, אני מניחה שקשה להעמיד מים, כי אולי הם ינוצלו לרעה על ידי אחרים, לא יודעת, אבל איפה שאפשר יש. הדרך היחידה, ויש הרבה כאלה במצפה ומחוץ עלה, שעובדים בהתמנות, עובדים בעברת ציודים. בסך הכל אפשר למצוא בעלויות לא מאוד גדולות, אנשים שיהיו מוכנים להתמין מים, כי עושים את זה הרבה. ואז אם פונים לאנשים הנכונים, אני כמובן יכולה להמליץ על אנשים שעושים את העבודה הזאת במחירים מאוד מאוד נוחים, כך שזה לא מאוד יקר.
נראה לי מי שמאזין וחושב על השביל הזה ישמח לקבל המלצות.
אז אני אשמח, תחפשו למשל את אחד האנשים שהבין שהוא לא יעשה את המיליונים מכל אדם, אז קוראים לו יניר במדבר.
כמובן.
וההתמנות שהוא עושה הם באחריות ו... במחיר סביר, וגם ההקפצות של ציודים, אני מאוד ממליצה עליו. ויש כמובן הרבה מאוד אחרים שעושים את זה במצפה.
טוב, רותי, תני לנו גם איזה כמה פינות חמד על המסלול הזה, שכדאי מאוד להכיר.
אני יכולה לדבר איתכם על יום אחד שהוא מאוד מיוחד, זה דווקא היום השני של ההליכה. ההליכה ביום השני, שהוא מסלול נחשב לארוך יותר, הוא 20 קילומטר, אפשר לפצל אותה, ולעשות מהיום הזה יומיים, כשיום אחד הולך באמת על המצוק הצפוני, באזור לא מוכר, מומלץ מאוד בעונת הפריחה, כי הפריחה מטורפת, נוכל לציין שבמיוחד השנה הפריחה מטורפת, אבל כל שנה בחורף, פברואר, מרץ, צבעונים, ועוד הרבה מאוד פרחים שהם מכסים את כל הגבעות, כשאנחנו הולכים על המצוק. היום הזה ממשיך בהליכה לכיוון המכתש, ופוגש בסוף את הצד המערבי של הרמון, ושם, ממש בפינה, יש תצפית מרהיבה, שנקראת תצפית קרני רמון, וזאת האנדרטה לחללי קולומביה, שלאחר אסון קולומביה, הרבה ממצפה מחוברת לחלל, וזה אני אדבר ככה אחרי זה, וחלק מזה זה אנדרטה לחללי קולומביה, למעשה שבע גבעות בזלתיות, ואחד מהם זה אפילו הר, ארוד, הפכו להיות אנדרטאות לחללי קולומביה. מעבר לאנדרטה שהיא תצפית מדהימה בשעות אחרי הצהריים, אפשר לראות שם הר געש עצום שנקרא הר ארוד, וסביבו גבעות געשיות יפהפיות, לעמוד שם אחרי הצהריים, זה אחת הפינות הבאמת מיוחדות של המסלול הזה וההליכה בו. מעבר לכך, עוד מקום מאוד מאוד נחמד ומיוחד, הוא כניסה של דקה מהשביל לגב עודד, זה עדיין על המסלול, זה פשוט מקום קטן, בחורף עם מים, נקודת צל בקיץ, קצת ככה מופרד מהסובב, אבל מצד שני חלק בלתי נפרד, מומלץ להגיע לשם, לקחת את ההפסקה, לשבת ולהירגע.
מגניב, אני חייב לספר לכם סיפור. בשנה שנתיים הראשונות שהשביל הזה כבר נחנך ודיברו עליו, אז הוצאתי נודד של שלושה ימים, ורונה רמון הצטרפה, והייתה שלושה ימים, ושהגענו לאנדרטה, היא דיברה קצת על, על גם על ההקמה של זה, ועל היום שבו חנכו את זה, וקצת על הסיפור שלה, ועבורה גם לעשות את הסובב רמון, היה מאוד מרגש. אז זה נקודה שאני זוכר היטב. האמת שיש...
סיפור מאוד.
יש שם גם איזה עניין, יש איזה סיפור, איזר, אני לא יודע אם אתה מכיר, יש הרי על האנדרטה כתוב שאילן שינה את שמו לרמון בגלל שהוא נורא אהב את נוף המכתש. אז היא סיפרה דווקא שזה לא מדויק, וזה איכשהו פספסו את זה, וזה כתוב באנדרטה, והוא שינה את שמו בעקבות אחיו, ואין שום קשר למכתש רמון. והרבה עושים את הבלבול הזה, וזה גם איזה משהו שרץ בין מדריכים, והיא עשתה שם סדר, אבל את יודעת, זה כבר, זה רץ יותר מהר מבאמת הדברים האלה, אבל זה כתוב על האנדרטה, ובתכלס...
אסור לתת לעובדות להרוס סיפור טוב.
נכון.
כן, בדיוק, לא עושים סיפור טוב עם עובדות, רציתי להגיד, אבל אני כן מדבר על רון הרמון והסיפור העצוב הלא יומן הזה. מרכז המבקרים היום הפך להיות מרכז על שם אילן רמון ואסף רמון, וכולו עוסק בחלל. היום אין ממש איזשהו מרכז שמסביר איך נוצר מכתש. ואני מחברת את זה, למה? כי אני מקווה שיהיה כזה מקום, כי כרגע אין, ואולי באמת יהיה במכתש, אולי בצבעי הרמון, יעשו משהו, אני בטוחה. אבל אנחנו בינתיים במו"פ, אחד הדברים, מו"פ מדבר וים המלח, כן, שאני עובדת בו, אחד הדברים המיוחדים שלו זה ההנגשה של כל התוכן הגיאולוגי. ואנחנו הרבה עוסקים בזה, ויש לנו גם הדרכות למדריכים וכך הלאה, אבל במיוחד יש לנו ערכות מאוד מאוד ידידותיות שמסבירות תופעות שיש במכתש, החל מהמנסרה וכלה בהיווצרות מכתש, וגם במלכודת נמרים, כל מה שיש. וזה הגיאולוגיה, כלומר בסוף המכתש זה גיאולוגיה, אז נכון שיש חלל ומצפה רמון זאת שמורת אור כוכבים, ואני לא מזלזלת בכלל ביכולות של האסטרונומיה שיש פה בערבים רבים, וחגיגות אסטרונומיות שמתרחשות פה בקיץ, וכל השנה למעשה, מבורות לאות עד אל תוך המכתש, תצפיות שאין כאלה בעולם, שזה אחד היתרונות של, של שמורת אור כוכבים הזאת, שהיא גם ייחודית, אין הרבה בעולם מקומות כאלה שהם מואפלים, התאורה פה היא מיוחדת לאזור של שמורת אור כוכבים, יהיה פה מצפה, יש מצפה מחקרי של אוניברסיטת תל אביב, יש פה גם את זה. אבל באמת ההנגשה שאנחנו עושים במו"פ, היא לכל הדברים האלה, וזה עושה גם את החיבור של האנשים למכתש. להבין כמה במקום הזה מיוחד.
בכל ערכה כזאת יש גם קרמבו, כדי להדריך על איך נמצא המכתש וכאלה?
שזה לא בא...
אתה יודע, בוא'נה, אני עכשיו מבין איך יש לכם חיבור כזה טוב, כי רותי, את עוסקת בגיאולוגיה לא מעט, ויזהר פה הולך לישון על... במקום קרית יש לו ספרי גיאולוגיה מתחת לראש.
זהו, כי אני ישנה על בזלת, אני לא יודעת.
חס ושלום.
אני מתנסה בחול.
איזה פינות יש בקרבת המסלול שלא כולם מכירים? בכל זאת מצפאית, נהיה לנו קצת מידע פנימי.
כן, אני אספר לכם. חצי סוד, חצי לא, אבל זה באמת אחת הפינות. אם אתם ישנים במפער פיתם, וישנים במפער פיתם כי אתם תעשו את הסובב, אל תפספסו את ההליכה לגבי אפיפון. גבי אפיפון אלה גבים שנמצאים לאורך סיל גיאולוגי, וזה בהרצאה אחרת מה זה סיל בגיאולוגיה, והמראות שם, אם הייתה לנו מצלמה והיינו יכולים גם לראות את התמונות משם, זה ציורי סלע, זה לא אמיתי. לאורך הסיל הזה אפשר ללכת, ובחורף באמת להתרחץ בגבים, שנמצאים ממש קרוב למסלול. כדאי ואסור לפספס להיות שם. מאוד מאוד יפה.
מגניב. מה הפרויקט הבא שלך, רותי?
כן.
עכשיו שהסובב עמוץ מטיילים וקבוצות רצות בו. אז מה עכשיו?
זהו, כל הקבוצות הסיניות עכשיו בדרך. יש לנו פה במצפה חלום. החלום שלנו הוא להקים את הגיאופארק הראשון בארץ. גיאופארק זה מושג בינלאומי, ואם אנחנו לוקחים את איסלנד, או אם אנחנו לוקחים את הרי הטרודוס, אם אנחנו לוקחים את הדולומיטים, הם מוכרים כגיאופארק בינלאומי. בארץ עדיין אין גיאופארק, למרות שיש את כל הפוטנציאל לאתר כזה, למין מרכז כזה של מקום, מייצר גם תיירות, גם כלכלה, גם מחקר, גם שמירת טבע, כולו במקום אחד. ומכתש רמון הוא הדוגמה הכי טובה לזה. אנשי מצפה מתפרנסים מהמכתש, ואם הם מתפרנסים מהמכתש, הם גם ישמרו על המכתש. רוב האנשים פה עוסקים בתיירות, רוב המקומות של הבילוי כאן משרתים הרבה מאוד תיירים, וככה הם מתקיימים. יש פה תוכניות לבתי מלון, לעוד כמה פרויקטים אחרים בתוך מצפה רמון. כל זה בשמירה על זה שיש מכתש, בשמירה על זה שבמכתש צריך לטייל, בשבילים, בשמירה על תצפיות מאוד מאוד מתפתחות עכשיו, יש הרבה תצפיות חדשות שהולכות ונבנות סביב המכתש, בשבילים חדשים, בסינגלים של אופניים, אבל הכל תוך איזון גיאופארקי. וזה אומר שיש תמיד מי שחוקר ובודק ושומר ומשגיח ומתפרנס, כולם ביחד. למשל, עכשיו במסגרת הגיאופארק עשינו את הסובב, שהוא סובב קהילתי. מה זה היה? הלכנו 8 ימים סביב המכתש, כשמדובר בעלויות לא פשוטות, אנחנו יודעים, לעשות 8 ימי סובב זה, לא, זה די ארוך, אז איך עושים את זה? כשכל אנשי מצפה יכולים להצטרף. אז חייבים ללכת למישהו שקוראים לו אפי, ולבקש ממנו את הג'יפ שלו, כי אין ג'יפ למו"פ. אז אפי נתן לנו ג'יפ, ונועם שהוא גיאולוג, במו"פ היה מנהלן, ואוהד נתן לנו את כל הציוד של המנהלות ואת העגלה שלו, וככה יכולנו לנהל את הסובב הזה בעלויות מינימליות, כשמיכאל הבשלן היה אחראי על המטבח, כך הלאה. זאת אומרת שהגיאופארק כבר קיים, רק צריך לתת לו את השם הזה, גיאופארק, וזהו, יש לנו כבר סמל אפילו.
כל דבר טוב מתחיל בסמל. לפני הכל, זה מה שחשוב.
וחולצה גם.
רותי, השביל או דברים שתיארת, כאילו אני מניח, היה רעיון פעם לעשות אותו גם עונתי. זאת אומרת, אם דיברנו על להביא הרבה גם ברמת הגיאופארק, וגם מבחינת הסטנדרט העולמי שאנחנו רוצים למצב את התיירות המדברית שיש לנו כאן, נגיד בקיץ מאוד חם, אז אני לא בטוח כמה ריאלי ללכת את כל השמונה ימים רצוף, או לבחור יותר נכון את הנקודות הרלוונטיות, ואולי באמת מחשבה לעשות אותו שביל עונתי, זאת אומרת שדווקא בעונות של נגיד פברואר עד אפריל, תהיה מעטפת יותר תומכת. כאילו יש על זה דיבור?
שאלה מצוינת, עלית על משהו שהוא באמת בשאיפה, אבל גם אני מניחה שילך ויתקיים. קודם כל, אני אגיד שלהבדיל מללכת בערבה, להבדיל מללכת בערלת, העונה פה היא ארוכה. אנחנו נמצאים במקום מאוד גבוה, אתם יודעים שהרמון הוא הער השלישי בגובו בארץ, כן? 1037 מטר. מיץ ביושבת על 800-900 מטר. לא נורא לטייל פה אחרי פסח. אני עכשיו חושבת שאנחנו עוד רגע אחרי פסח וקר. אפשר לטייל פה עד מאי, ואם אני חושבת על חודש נובמבר, בערך בין נובמבר למאי, בהחלט אפשר לעשות טיולים כאן. אולי לא את שלושת ימי הקושי שאין בהם צל בכלל בסובב, אבל בהחלט אפשר לעשות פה טיולים, על המצוק בוודאי, בתוך המחטש בשעות הערב קריר ונעים, יש תמיד רוח, סך הכל האזור פה מאפשר טיולים לאורך השנה, חוץ מבאמת בעונת הקיץ. מעבר לכך, הייתה חשיבה, ואני לא יודעת בדיוק איפה זה עומד היום, על שאטלים שירדו לתוך המחטש ויעזרו למטיילים לעלות ולרדת מהמחטש. כלומר בעונה, כמו שאתה אומר, תהיה אפשרות לטיילים בודדים להסתדר לא רק עם טרמפים או נהגי מוניות מזדמנים וכך הלאה, אלא באמת עם השאטלים שיעשו כמו באירופה, הסעות ויורידו מטיילים לאורך המסלול הזה. הלוואי וזה יקרה, זה בתכנון.
אוקיי, מגניב.
נשמע כאילו הרבה מאוד מההשראה בכלל, בנייה של גם של הפאר, גם של הסובב, זה באמת פארקים בחול, שכבר יש תשתית תיירות, זה כיף גדול, זה נראה לי גם דבר שמוכיח את עצמו, כאילו שמתפתח התשתית, פשוט באים אנשים, ואז זה רק עולה ועולה, הלוואי, לאט לאט, אנחנו מתחילים לסיים את הפרק, מי היה מאמין, זה נורא, נורא מהר פה, כמיטב המסלות יש לנו פינה, אנחנו קוראים לה כמה עולה, שבגדול, מנסים רגע להבין קצת עלויות, של מה שדיברנו עליו בפרק האחרון, אז תגידי רגע רותי, כמה עולה בתכלס לישון היום לילה אחד במצפה? מה האפשרויות? יש את בראשית בצד אחד, בטוח שיש כל מיני דירות אירוח בצד שני. מה הסדר גודל שם?
וואו, קצת קשה לי לענות. אני יכולה להגיד שאפשר למצוא חדרים ב-Airbnb, אני מניחה ב-200 אולי פחות שקלים ללילה. אני סתם ככה אומרת מחיר שנראה לי סביר, אבל אין לי מושג. מאוד תלוי בהיצע ובביקוש. יש פה הרבה מאוד Airbnb, הרבה מאוד, יש פה תקשורת וואטסאפית כזאת, ומעבר לזה אני יכולה להמליץ על אתר שנקרא חוויה מצפאית, שיש בו את כל המידע, וזה יהיה הרבה יותר חכם להגיד את זה מאשר שאני אגיד מחירים, כי אין לי מושג, יש פה צימרים ברמה ממש ממש גבוהה, ויש פה מצד שני אכסניית נוער, בית ספר שדה, לינה בכל מיני, במעבר, באוהלים, כל מיני אפשרויות, אבל בקיצור, תיכנסו לאתר החוויה המצפאית, שם יש את רוב המידע, אני חושבת, ולפחות טלפונים אפשר לקבל עוד מידע, לגבי לינה, וגם מבחינת ארוחות, אוכל, יש פה אין סוף אפשרויות גם, זה מדהים איך מקום כל כך קטן, יש פה כל כך הרבה אפשרויות, עיר תיירות.
כן, בדיוק, אני ישן רק בראשית, לא מוכן במקום אחר, בסדר?
גם אני.
כמובן. רותי, את הולכת להוציא שנה הבאה, אינשאללה, טיולים מודרכים על הסובב. מה הסדר גודל של דבר כזה? אולי תספרנו על זה טיפה?
אוקיי, השנה פספסנו באמת שני טיולים, אבל התחלנו יחד עם חברה שנקראת רדיוס, להוציא את הסובב, שנמשך לאורך 3 חודשים. למעשה, כל ינואר, פברואר ומרץ, תכננו לסיים את הסובב, יומיים, יומיים ושלושה, קצת לקצר את המסלול ל7 ימים, והעלויות של טיולי רדיוס, תיכנסו פשוט לאתר, ותראו כל טיול הוא לגופו, כלומר אם זה 3 ימים בשטח, או יומיים בשטח, זה משתנה, והקבוצות הן קבוצות של אנשים שאוהבים ללכת, אוהבים לטייל, אוהבים לשמוע, כך שיש באמת חוויה של הליכה משותפת במדבר, ולילות במדבר. שזה מאוד חשוב.
לילה עם מיליון כוכבים.
כן, ועם שירים, ועם מדורה, ועם פויקה, ומה שלא תרצו. מפנק.
מגניב. אז בעצם אנחנו הגענו לסוף הפרק. הגיע הזמן לפינה הטובה ביותר בכל, רק בשביל הפינה הזאת שווה להקשיב בך לפודקאסט הזה, אני חושב שזאת כמובן...
פינת הציטוט שלנו.
פינת הציטוט.
וואו.
האמת שאני כבר קיבלתי תגובה איזר עם מישהו ששמע את פינת הציטוט, והציטוט בסוף נורא נגע בו, רק שתדע. אז פעמיים, גם על המונבלן וגם מה שהבאנו בקילימנג'רו. אבל רותי, זה כשאנחנו מדברים בינינו.
הציטוטים גם מאוד נוגעים בי.
וואו, אני יכולה משהו קצת ארוך?
יכולה משהו קצת ארוך. אנחנו פה כולנו בשבילך.
טוב, אז אני אקריא. אני אקריא מה שכתב בחור בן 17, במכתב לחברתו האהובה עליו, שקוראים לה אביבה. לבחור קוראים טוביה קושניר, הוא נהרג בשיירת הלמדי, אבל לפני זה הוא הגיע במסע הסטודנטים, חלק מההיסטוריה של סיפורי המכתש כאן, שבאו לחקור את המכתש. אז אני אקריא. ושם למטה, את תאריר לך, אביבה, מכאן, מתחתיי, 300 מטר במעמקים, מתחילים עולמות אחרים. עולמות אגדה, איומים ונפלאים. גבעות, טילים שחורים, ולידם מישורים לבנים ואדומים וסגולים. הנחלים המתפתלים חוצים בהרים ירוקים וחומים וצהובים, וכל הערים, לא הרים רגילים, אלא הררי מרד איומים, הנישאים כזעקה למרומים, צוקים, צוקים, פרצים, פרצים, ומצדות, מצדות. ולכל מצד צבע משלו, זה אדום וזה שחור, וביניהם מתפתלים ערוצים החוצים בחולות סגולים. אין משטר ואין סדר, לכל גבעה צבע משלה, לכל חידודים, לכל צוק צעקה משלו, עולמות משוגעים, לעולם לא אוכל לזכור את המראה, כה היום, כה עשיר וכה רב גוני. טוביה.
ואם אתם ממש אהבתם את הציטוט, אז הקראת אותו מהספר שלך, נכון?
נכון, כן.
אז זאת גם ההזדמנות נהדרת להגיד שרותי כתבה ספר שלוקח את כל מה שדיברנו על סובב רמון, ופשוט מרכז אותו בצורה מאוד נוחה למטייל, פלוס כמה אנקדוטות, אחלה ספר, אפילו לסחוב אותו תוך כדי שיוצאים לשביל, ופשוט יש שם הרבה מידע שימושי. אז אנחנו גם נשים לינק לספר הזה באתר של הפודקאסט.
עומר, זה פודקאסט, כן? אתה זוכר שאתה מנפנף פה בספר בווידאו, אז לא יראו את זה מי שמקשיב. גם זה שעה
מנפנף
את זה לא יעזור.
כן, אני יכולה להגיד על הספר שיש בו הרבה, יש בו הרבה מהדברים שאני אוהבת, וזה הרבה יוגה והרבה שירים. שירים של מדבר וכל מיני ציטוטים, ביניהם ציטוט שיזהר לימד אותי של הרבה שלו, נכון?
הרבה שלי.
אבל אני באמת חושבת שהספר הוא כדי לקחת אותו, הוא לא גדול, לא כבד, בשאיפה שהוא פעם יהיה גם מקוון, אבל הוא נותן בכל מיני רגעים הזדמנות לעצור רגע, לקרוא, להקריא לעצמך, כל מה שאנחנו אוהבים כשאנחנו מטיילים. ובאמת הספר יצא בהוצאת רט"ג, והוא נמצא למחירה באתר של מו"פ מדבר וים המלח, ובמרכזי מבקרים.
מעולה. הגענו לסוף הפודקאסט שלנו, אז זו הזדמנות, קודם כל להגיד לך תודה רותי, שהקדשת מזמנך ובאת לדבר איתנו, גם על הבייבי שלך, סובב רמון, ועל החיים שם במצפה. אז תודה רבה, קודם כל.
תודה רבה. תודה על ההזדמנות, תודה רבה לכם. תודה ליזהר, תודה לעומר.
בכיף גדול. תודה לכל מי שהזין. אנחנו מזכירים לכם שלמעשה כל המידע שציינו פה, אנחנו נצרף גם באתר, בין אם זה החוויה המצפאית, ועוד וידאוים על הסובב, והמקומות המגניבים שרותי ציינה פה.
תמונות של גברי עפיפון.
להביא לכם תמונות?
ברור.
כמובן.
אני אעביר לך, בטח. איך להעביר?
תדבר על זה אחרי זה.
זהו, אז תודה רבה. אל תשכחו ככה לשתף בין חברים את הפודקאסט, אם נהניתם. אנחנו מזמינים גם להזנה, גם באפליקציות אפל, ספוטיפיי, בגוגל פודקאסט. תודה רבה לכולם.
תודה לך, עומר.
יאללה.
תודה רותי.
היידה למדבר.
תודה, תודה לכם.
היידה למדבר.